שלום לכולנו. בשעה טובה, מוצלחת ומרגשת. אנחנו סיימנו בשבוע שעבר את ספר היסוד של תורת החסידות, תורה שבכתב של תורת החסידות, ספר התניא בקיצור, או ביתר דיוק, ליקוטי אמרים, או ביתר פירוט, ספרם של בינונים. ואנחנו מתחילים היום את החלק השני של ספר התניא קדישא, חלק השני מתוך כמה חלקים? חמישה חלקים, נכון? יש לנו את ליקוטי אמרים שלמדנו, תניא, יש לנו שעה איחוד ואמונה, שני, חלק שלישי איגרת התשובה, אחרי זה איגרת הקודש, שזה בעצם קצת יותר מ-30 איגרות מכתבים של אדמו"ר הזקן, בעל התניא, ואחרי זה קונטס אחרון, ששם הוא מיישב כל מיני סתירות של לכאורה צצות מלימוד התניא עם דברים שכותבים בכתבי אריזל, ומיישב אותם. אנחנו בשעה טובה מתחילים היום את שער האיחוד והאמונה, שזה בעצם רק החלק השני של ספר החסידות בעל התניא. וצריך לדעת ולדון מה היחס, וזה לא הכנתם, זה בכלל בטח משאב כאילו מקור סרוק, מה בין החלק הראשון לחלק השני. כלומר, אם הוא נקרא החלק השני, סימן שהוא מתייחס גם לחלק הראשון, ופה אני אתן ספוילר, למען האמת, הוא בכלל נכתב לפני ספר התניא. כלומר, הוא נכתב, נכון, הוא נכתב, קודם כל בעל התניא כתב את שער האיחוד ואמונה, ורק אחרי זה כתב את ליקוטי אמרים, ספרה של בינונים. אז נכון, אז בואו נראה מה שארתי לכם, זה מתוך הפירוש הנפלא שנקרא הלקח והליבוב. הלקח והליבוב זה חיבור על כל ספר התניא, שכתב אותו הרב הגאון החסיד, רבי אלכסנדר סנדר יודאיסין. הוא מה שנקרא חסיד משולש בלשון חב"ד, כלומר, הוא בעצם היה חסיד של אדמו"ר הרש"ב, רבי שלום דובר אדמו"ר החמישי, היה חסיד של אדמו"ר הריי"צ, רבי יוסף יצחק ניאורסון, זכותו מגנה עלינו, אדמו"ר השישי, ושל כבוד קדושת הרבי נסידורים לזכותו מגנה עלינו, אדמו"ר השביעי. כלומר, הוא חי בסוף המאה ה-19 ומאה ה-20, נפטר כמדומני בתחילת שנות ה-80, כמדומני, 83, משהו כזה, בארץ הקודש. הוא היה רב ביפו, אמור שאני בראשון, בעיקר ביפו, והוא כתב פירוש, לימד תניא עשרות שנים, וכתב פירוש, הוא למד בתומכי תמימים, אצל הרש"ב, בישיבה המקורית בלובביץ', לסבר את האוזן, הרבי מלובביץ', האדמו"ר השביעי, העיד על עצמו שאולי בלובביץ' אף פעם. אבל הרב סנדר יודאיסין היה בלובביץ', למד בלובביץ', והפירוש שלו, הלקח והליבוב, זה פירוש נפלא על ספר התניא. וצילמתי לכם שלושה עמודים מאיזשהו מאמר, דרשה שהוא נסע לסיום ספר התניא. ובו בעצם זה לא רק סיום ספר התניא, זה בעצם פתיחה לשער האיחוד והאמונה. אז לא שלחתי לכם את זה בוואטסאפ, זה רק סרוק פה, אם תרצו, נשלח את זה אחרי את הדברים. אז אני קורא לפניכם. הנה בסיום הספר כתוב והודגש, נשלם, מדגיש, זה דרשה שהוא נשא בסיום החלק הראשון של התניא. נשלם חלק ראשון בעזרת השם יתברך והתעלה, וכן בחלק שני, בסוף שער האיחוד והאמונה, כתוב נשלם חלק שני בעזרת השם יתברך והתעלה. אך התניא שלפנינו נחלק לחמישה חלקים, ספר של בינונים, שער האיחוד והאמונה, איגרת התשובה, איגרת הקודש וקונטס אחרון. אבל הדגשת ההשלמה או מספר החלק נכתב רק בשני החלקים הראשונים. כלומר, בסוף איגרת התשובה לא כתוב נשלם חלק שלישי. רק נפתח פה, ניתן ספוילר, אנחנו יודעים היום היסטורית שאיגרת התשובה לא נדפסה בתניא המקורי. כלומר, בחיי בעל התניא, שהדפיסו את התניא, זה היה ליקוטי אמרים ושער האיחוד, איגרת התשובה הדפיסו, אף פי שבתניא כתב את זה, הדפיסו אחרים אותו, הבנים צירפו על זה. אפשר להוכיח את זה משער הספר. והנה כבוד תשעת אדמור שליטה, כמובן זה נכתב עוד בחיים בגופו. ברשימה קצרה של כתב יד ספר התניא, מצא גם בסוף איגרת התשובה שכתוב, נשלם חלק שלישי בעזרת השם יתברך והתעלה. אך נראה שזהו רק הוספת המעתיק, ואף שכבוד תשעת אדמור שליטה כתב על הכתב יד בכלל, כנראה שהוא עתק מתניא נדפס, אך זהו רק על עצם איגרת התשובה. אך הדגשת השלמה מספר החלק הוספת המעתיק, ושמחתי גם על זה שבשני החלקים הראשונים מוקדם מילת התברך, ואחר כך והתעלה. היל בסוף, בסוף שער איחוד והממונה, והמעתיק דרך התשובה, הקדים התעלה, אחר כך התברך. פה זה מדייק. ולכאור הדבר פשוט, כי בראשונה באלול, ה' תף קוף נון וב, זה אומר אלול, 1796 למניינם, מסר הבן דפוס לויטה, רק אלו השני חלקים, וכך יצא מהדפוס, כך יצאו מהדפוס בית כסלב, היי תפוף נונזיין, כן, דצמבר 1796. אבל איגרת התשובה נדפס יחד עם השני חלקים הראשונים רק בתפוף נונטט, סליחה, זה בחיי בעל התניא, אבל זה לא הדפסה הראשונית, כלומר 1799. ואיגרת הקודש, כן, זה מה שאמרתי, זה טעיתי, איגרת הקודש נתפס רק לאחר הסתלקות, כמו שאת אמור בלטניה, כן, תף קופה עם דלת, לכן הקונטס האחרון, וכו'. והיוצא מזה שרק בזמן ההדפסה הראשונה כתב ההשלמה, הוא מספר החלק שניתן לדפוס, חלק ראשון וחלק שני. אך נראה לי שיש כאן כוונה במה שכתב ההשלמה בשני החלקים הראשונים, ובהדגשת מספר החלק, חלק ראשון וחלק שני, והוא על פי סיפור החסידים, שימו לב, שבתחילה סבר רבנו הזקן לסדר שער הייחוד האמונה קודם לחלק הראשון, אלא בשעה שמסרם בדפוס חזר מזה וסידר ספר של בינונים חלק ראשון, כן, זה העניין של התניה, ולפי זה מובן דרק בשני החלקים הראשונים מודגש שזהו חלק הראשון וזהו חלק השני, להוציא מדעת סלק הדעתו, אך ודאי, אומר הרב יהודה ליסין זצ"ל, יש לנו להבין מעיקר המייק הסבר רבנו, ולעשות מה כסבר, כלומר, מה היה אב האמינה של בעל התניה להתחיל קודם כל שער הייחוד אחרי זה תניה, ולמה הוא התחרט ושינה את דעתו, ומה הסברה שלו. אני מזכיר, ספר התניה, ספר מאוד מדויק, נכון? דיברנו על זה בהתחלה, שעל כאילו על כל וב חיבור הוא התלבט, נכון? אז זה לא סתם, זה החלטה דרמטית עם מה להתחיל. אך הנה כשם שהוסיף רבנו בסוף שני החלקים האלו בהדגשת ההשלמה בסדר החלקים, כך הננו רואים בפתח החלקים האלו הוסיף רבנו מילים אחדים כהן פתיחה לספר, והוא כי בדף השער של הספר הבינונים כתב רבנו שהספר מיוסד על פסוק, כי קרוב אליך הדבר מופיך לך וכו'. ובטח שער יחיד אמונה וחינוך קטן, כבר קראתם את זה, לכנתם, כתב רבנו שהספר מיוסד על פרשה ראשונה של קריאת שמע. כלומר, צריך להבין מה ההבדל אם כל ספר התניה זה פירוש לקיקוב אחד דבר מאוד, וכל שער איכות זה פירוש על שמה ישראל. אז אומר, והנה הפסוק יקרוב אליך הדבר מאוד, הוא אומר, מדבר בעיקר אל הבינונים. אף שכל התורה מדבר לכל ישראל בלי יוצא מהכלל, שזהו שנאמר בסיום התורה, כל ישראל. כלומר, כי קרוב אליך הדבר, למי באמת קרוב הדבר? לי, לחסדיי, מה פתאום? אליי לא קרוב הדבר, כי אני לא בינוני. רוצה להיות בינוני, בעזרת השם. יש חלקים בים שאני בינוני, הרבה מהם אני רשע, לא בינוני, בטח לא צדיק, אבל רוצה. אבל שמה ישראל, שמה ישראל זה רק לבינונים? גי ולד, אי אפשר להגיד דבר כזה, נכון? או שכן, אני לא יודע, בוא נקרא. אך מכל מקום יש פסוקים, עניינים ופרשיות בתורה, שעיקרם הם לפרטים במדרגות פרטיות של ישראל, על דרך 60 ריבו נשמות ישראל, כנגד 60 ריבו אותיות התורה. הרי שלכל ישראל פרטים עוד פרטי בתורה, וכך באופן כללי יותר. יש פסוקים שמדברים מדרגה כללית יותר, ולענייננו הפסוק, כי קרוב אליך הדבר, מדבר מדרגת הבינונים. וכדי רבנו חלק א' פרק י' ז', כן, למד חטיבה השנייה, שהפסוק הנ"ל אינו מדבר לרשעים, לא דיברה התורה במתים אלו. לכן משמע שם, שלא מדבר מצדיקים, נכון? אלא בעיקר לבינונים. ומשום זה נקרא הספר שמסייע לפסוק זה, איך נקרא תניה? ספר של בינונים. דילגתי שורה, ועכשיו נראה במה שהוסיף רבנו פתח ספר שער איכות ואמונה, שכתב שהספר מיוסד על פרשה הראשונה של קריאת שמע. והנה פרשה הראשונה של קריאת שמע מדבר בעיקר מהצדיקים. וזהו שבפרשה השנייה לא נאמר בכל מאודכם, ופרשה הראשונה נאמר בכל מאודיך. כי מדרגת מאודיך שייך בעיקר לצדיקים, וכן עניין הייחוד. נאמר פרשה הראשונה, שמע ישראל וגומר השם אחד, שהוא עניין ייחוד העילאה. הלא עיקר האמונה וייחוד העילאה שייך לצדיקים, כמו שכתוב באברהם אבינו שלום. והאמין בשם עכשיו יעלו צדקה. שמע מה הוא אומר פה? פרשה ראשונה של קריאת שמע, ייחוד השם, זה לא לבינונים. למי זה? לצדיקים. ואנחנו יודעים כבר מה זה צדיק בתניה. לא פשוט. הרי שעל ידי האמונה נעשה צדיק, שכל מעשיו נקראים כבר צדקה, ומכרמלא דיבר הכדור, וצדיק באמונתו יחיה. מכל זה נראה שפרשה הראשונה מדברת בעיקר מצדיקים. ומכיוון שהספר שער איכות ואמונה מיוסד לפרשה הראשונה, הלא שגם הספר שער איכות ואמונה מדבר בעיקר למי? לצדיקים? אז יאללה, בואו נצא מהחדר, נכון? לא. ומאמור כבר נבין מה שבתחילה סבר רבנו, לסדר שער איכות ואמונה חלק ראשון, כי הלא הספר הזה מדבר בעיקר לצדיקים, והצדיק הלא הוא במעלה במדרגה הראשונה. אך אחר כך סידר רבנו ספר של בינונים בחלק ראשון, והטעם לזה כי ידוע שכמו שאדמור הזקן, בעל התניה היה טוב עין, ורצה שגם הבינוני יזכה להיות במדרגת צדיק. לכן זה דבר גדול שאנחנו זוכרים עוד שער יחוד ואמונה, מתי? מיד שבוע אחרי בלי הפסק שלמדנו תניה. למדנו להיות בינונים, אבל שלא נעצר בדרגת הבינוני. עכשיו בוא נלמד, אנחנו צדיקים. על כן, סידר באופן כזה, שניכר חינוכו לבינונים, שסידר בתחילה הספר של בינונים, שהחסידים והתלמידים, מתלמידי תלמידה בצוף כל הדורות, שזה אנחנו, ילמדו בספר של בינונים, והמאור שבספר הקדוש הזה, יהיה להם לעזר להיות בינונים. וכבר בפרק י' שמידת הבינונים, מידת כל אדם, ואחרי כל אדם ימשוך. אחר כך כשגמר הספר של בינונים, נתנו את שייכות ואמונה, שלא נעמוד על הדרך, המחיה, אני בינוני, זהו, סיימתי תניה, אלא ללכת ממדרגה למדרגה, להיות צדיק, במחשבה, בדיבור, במעשה, כל הזמן. מכלשונו בחינוך קטן, עכשיו את נגיע לזה, וצריך ללך ממדרגה למדרגה אין שם. ובשביל הבינוני, הוסיף לחינוך קטן. מה זה חינוך קטן? שהוא כן הקדמה לשאר איכות ואמונה. כי חינוך הוא התחלה. הוא לשון התחלה, שייך בבינוני, כי הצדיק, הלא הוא כבר עבד השם, כן? הוא לא... כן? שבתם וריתם בין עובד אלוקים לאשר לעבדו, נכון? תן לפרק תדבר. הצדיק הוא לא עובד השם. הוא כבר עבד, כבר לא זה, נכון? וזהו שהדגיש רבנו בשני החלקים האלו, חלק ראשון וחלק שני, שהוא כפי הסדר לבינוני. ומכל האמור נבין גם כן כוונת הגימל שמות שיש לכל אחד משני החלקים הראשונים. והוא, כי חלק הראשון, התניא, איך הוא נקרא? הוא נקרא א', ליקוטי אמרים, ב', ספר של בינונים, וג', איך הוא נקרא? תניא. כלומר, לחלק הראשון יש שלוש שמות, ליקוטי אמרים, ספר של בינונים, תניא. וכן לחלק השני, ג' שמות. קוראים לו גם ליקוטי אמרים, גם חינוך קטן, וגם שער ייחוד ואמונה. וכפי שבארנו לאל מובן הנה שמות, וניקח במדם סיים החלק השני. הנה שם שער הייחוד האמונה, הוא על שם שהספר מיוסד על הפרשה הראשונה, שמדברת מייחוד השם אחד, ייחוד העילה. הוא מדברת בעיקר אל הצדיק שנאמר עליו, וצדיק באמונתו יחיה. על כן יקרא הספר שער ייחוד האמונה. ואם יש אתם שער גמל השמות הללו, שער ייחוד האמונה, בקדם החלק השני וכו'. וחינוך נקרא על שם שמחנך גם לבינוני, לחנך את הבינוני שישתדל להיות צדיק, ושנקרא חינוך קטן היא כמו על דרך שם הליקוטי אמרים, שמקובל שהוא מצד הענבה. כן, מה אמרנו בתחילת הספר, זוכרים? בתחילת השנה, מה זה ליקוטי אמרים? שהוא כאילו לא חידש כאן רבנו כלום, אלא רק אסף מספרים ופסופרים קדושי עליון. וכן הוא מכנה את החינוך שלו קטן. היה חינוך קטן, זה לא זה. אבל בינוני הוא לא אדם קטן. ועל דרך זה הם השמות לחלק א', השם ליקוטי אמרים הוא מצד הענבה כנ"ל. וספר של בינונים שמיוסד על פסוק וברייתא מדברים בבינונים, בעיקר הספר הוא לבינונים, שזה לשון בינונים בשם התניא, או תניא קדישא, יש לומר, פשוטה, פשוט, משום שמתחיל במילה תניא. גם יש לומר כי ידוע שבקליפה דחורה ונוקבה, דחורה דקליפה נקרא תנין, ונוקבה דקליפה נקרא תניא, ומקובל כשילמוד בספר הקדוש הזה, שהוא הלאום הזה דקליפה, נוקבה הנעל, תשבר הקליפה הנעל, שהיא קשה מדחורה דקליפה. ולפי זה מברים מגיעים לשמות חלק א' בכוונה כללית. הנה כי הספר הקדוש לזה ליחוד ישראל לכל החמש חלוקות שבישראל שמביא בפני בפרק א' ושעל זה רמז לג' שמות הספר בשם ליקוטי אמרים וכולי 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 אני מדלג וכולי. אז ראינו פה מה היחס באמת בין ליקוטי אמרים לשער ייחוד ואמונה, ועכשיו נתחיל. למען האמת, בשלושה מקומות שונים בספר התניא אפשר להוכיח שספרם של בינונים נכתב באמת אחרי שער ייחוד. כן, הוא כתוב בכמה מקומות, וכפי שכבר כתבתי. כן, הוא מפנה כמובן לשער ייחוד, הוא כתב לפני. בנוסף, אפשר להגיד, בנוסף הדברים של הכחבה ליבוב, להסביר ככה. אף על פי שהחלק השני של ליקוטי אמרים, שער ייחוד ואמונה, הוא השני, במידה מסוימת, והרב שטיינזלץ אמר את זה בהקדמה שלו, במידה מסוימת, שער ייחוד ואמונה עוסק בבעיות שהן יותר ראשוניות ויותר יסודיות לכאורה. החלק הראשון שסיימנו אותו ולמדנו אותו השנה עד עכשיו, הוא עוסק בבעיות הנפש. הוא עוסק בבעיות של האדם, בדרך שלו, בעבודת השם שלו. אבל בחלק השני, בעל התניא לא עוסק בבעיות של האדם. בחלק השני, בעל התניא עוסק בדברים הרבה יותר תשתיתיים. בעיות כלליות יותר. מה היחס, למשל, בין העולם לבין אלוקים? מהי תפיסת הבריאה? מה היחס בין האדם, אלוקים והבריאה בצורה כללית? ולכן, הסבר נוסף, למה החלק הזה הוא החלק השני, אף על פי שבו מתבארים בעצם מושגי יסוד תשתיתיים יותר בעבודת השם, זה בגלל שמטרת ספרי החסידות היא לא לרכוש השכלה, היא לא לקנות ידע. אנחנו לא באקדמיה. באוניברסיטה אחרה, ואני לא נגד אקדמיה או אוניברסיטה, למדתי במכללה, אוקיי? זה לא עניין. תורת החסידות נועדה להדריך אותנו איך לעבוד את עבודת השם. מה הדרכים של עובד השם? לכן, החלק הראשון של ליקוטי אמרים, הוא עוסק בבעיות האנושיות, בבעיות המיידיות, שכל מי שמתחיל לעבוד את השם, זה מתעורר אצלו. אבל החלק השני דן יותר בתשתיות העקרוניות שמהוות כל הבסיס לעבודת השם. ולכן אין כזה דבר ללמוד תניה ולא להגיע לשער האיחוד. חייבים ביחד, כי זה לא שני חלקים נפרדים, הם משלימים יחד את אותו הספר, על איגרת התשובה נדבר בהמשך. כנראה בזמן אלול. אז בהוצאה הראשונית של ליקוטי אמרים, בשני התף קפנון זין, הודפסו שני החלקים ביחד. ומה זה התניה? זה היה בנונים ושער האיחוד. בחלק השני של שער האיחוד, בעל התניה מתמקד בביאור מאוד ענייני, מה זה אמונה בהשם ומה זה אחדות השם. אמונה כזו שהיא מהווה יסוד, יסוד לעבודת השם, אבל לא סתם עבודת השם. אהבת השם מתוך אהבה ואירה, דחיל אורחים הוא שלמדנו עליה. דחיל אורחים הוא אהבה ואירה פנימית על פי תורת החסידות. בחלק הראשון, שזה בעצם הליקוטי אמרים, אז בעל התניא עסק בביאור דרך העבודה עצמה. ראינו מה הקשיים, מה סוגי הנפשות, מה ההתמודדויות, עם עצבות, עם מצוות, עם אהבה ואירה. אז בעל התניא ביאר את הדרך המחודשת. אבל בחלק השני, בשער האיחוד, בעל התניא מבאר את סוגיית אחדות השם לעומק. ובחלק השני, החידוש הוא הרבה יותר גדול. נכון, תניא ליקוטי אמרים זה דרך חדשה. אבל החידוש בחלק השני הוא הרבה יותר גדול, כי לפי מה שמעת בעזרת השם, וכבר ראינו את זה בחטיבה השלישית קצת, על הדרך הארוכה שהיא קצרה, אחדות השם זה לא רק לדעת שאין עוד מלבדו. כלומר, שאין עוד שליט בנוסף אליו, אלא אחדות השם זה לדעת שהקדוש ברוך הוא המציאות היחידה הקיימת, וממילא אין עוד שום מציאות מבלעדי הקדוש ברוך הוא. אדמור האמצעי, אדמור השני בחב"ד, תלמידו מובהק של אבי, בעל התניא, כותב שכל מה שאבא שלו עסק, כל הדרשות והעניינים של בעל התניא, הכל היה עניין ללמד אותנו סוגיית ייחוד השם, אחדות השם. כשהייתי אצל בעל התניא על קברו, יש שם ליד זה בית כנסת, כאילו באותו מבנה, ועל הפרוכת שם כתוב שכל עניינו של אבי מורי אדמור נשמתו עדן, על לגלות ייחוד השם בעולם. כלומר, מה כל עניינו של בעל התניא? שער הייחוד ואמונה דווקא. לא ספר של בינונים, דווקא שער הייחוד. כלומר, בחלק השני, שאנחנו עכשיו מתחילים ללמוד אותו, בעל התניא לא עוסק כאן בשאלה איך עובדים את השם בעולם. שאלה שמטרידה כל אדם שרוצה לעבוד את השם, אוקיי? אלא בחלק השני, בעל התניא מבאר לנו מה זה בכלל עולם ומי זה השם. זה הרבה יותר תשתיתי. מה זה העולם שלנו? פיזיקה, פיזיקה, דברים, עולם מוחשי. ומי זה בורא עולם? ומה היחס בין השם לעולם? וככה נקבל מושג על היחסיות, ונוכל גם לעבוד אותו. ולכן, אם הלימוד, נקרא לזה ככה, אם הלימוד בחלק הראשון עזר לנו להבין את עצמנו יותר טוב, איזה כוחות פועלים בי, נפש אלוקית, נפש בהמית, מאבק הנפשות, זוכרים פרק ת', העיר הקטנה, עצבות, עירה, אהבה, מצוות, תורה, למדנו על זה, דיברנו מה הם סוגי הנפשות שפועלות בקרבנו, מה הם שלושת נבושי הנפש, מחשבה, דיבור ומעשה, מה האתגרים, מה ההתמודדויות שלנו. אז עכשיו, בשער יחידות תמונה בחלק השני, בעל התניא עוזר לנו להבין יותר את המציאות. לא להבין את עצמנו, לא להכיר את עצמנו, אלא להכיר את מי שאמר והיה עולם, ולהכיר את העולם בו אנחנו פועלים ומשתדלים. וצריך לדעת שזה בעצם ספר החסידות הראשון, שעוסק בשאלות היסוד הללו בצורה שיטתית ומסודרת. בכלל ספר התניא, שנייה. בעל התניא זה דור שלישי, זה חסידות, שלו בעל שם טוב. אחרי זה המגיד ותלמידיו. המגיד ואז התלמידיו, החסידים שלו, נכון? אז כל הספרים החסידים קודמו זה, יש לנו קדושת לוי, נועם אלימלך, תדות יעקב יוסף, נכון? אולי גם אם יש לך דברי אמת, יש לנו את זה קצונה, סליחה, לא של דברי אמת, ליקוטי מוהר"ן לתוך כאן, זה ספרים שעוסקים במה? לא, זה סוג שעוסקים בפרשת שבוע. פרשת שבוע, דרשות חסידיות, גם, שוב פעם, גם בקדושת לוי, נועם אלימלך, אני הרבה מה ללמוד. גם ליקוטי מוהר"ן זה לא פרשת שבוע. אבל זה אוסף אקראי של תורות. יש לפעמים הקשר בין התורות, עם ביורי אגדות מסוימים ודברים כאלה, אבל אין פה משנה סדורה. טניה, אתה לא מתחיל ללמוד מפרק י' ת'. אתה לא עושה דילוגים אל פרק ב' לפרק נ' ב' לפרק כ' ב'. יש פה משנה מסודרת. אני אומר, שנייה, שאלה טובה. בעל התניא אומר, אני באתי לכתוב את החומה של תורת הבעל שם טוב. הוא אומר, אני הבן של המגיד ממזריץ', הבן הרוחני, והנכד הרוחני של הבעל שם טוב. אז אני באתי לכתוב את תורת הבעל שם טוב. אבל זה תורת הבעל שם טוב, כמו שבעל התניא הבין אותה מהמגיד. נועם אלי מלך, יש לו דרך אחרת בעבודת השם. הוא הבין אותה אחרת מהמגיד. אם תשאל את קומר למה דרך הבעל שם טוב, זה דרך אחרת. תשאל את ברסלב, שרבנו עונין של הבעל שם טוב הקדוש, אז זה דרך אחרת. כולם אותם עקרונות, זה אותה מסגרת, אבל כל אחד מפרש, זה שם דגש על התבוננות, בעל התניא. וברסלב הדגש הוא לא על התבוננות, הדגש הוא על מה? התבודדות. נכון, וזה פשיטות תמימות, וזה, כל אחד זה הבחינה שלו, זה לצדיק, כל אחד מהנקודה שלו. ודאי, איזו שאלה. לא יודע אם בעניין אחדותו, אבל יש מחלוקות. מחלוקות קשות אפילו. למשל, פרק כ"ח בתניא, למדנו. איך אני מתמודד עם מחשבות זרות בתפילה? אומר בעל התניא, למדנו את זה, תתעלם. Go ahead, תמשיך ישר. תתעלם. באה חסידות קומרנה, והדוד של רבי זוויץ מזידיצ'וב. אומרים, מה פתאום? אם יש לך מחשבה זרה, תעצור הכל, תעלה אותה, תרומם אותה. אומר, אדמור זקן, זה רק לצדיקים. אומר, אדמור קומרנה, זה כל יהודי. על פי הבא שם טוב. אומר בעל התניא, זה על פי הבא שם טוב. זה תרתנאי, אליבא דה בעל שם טוב הקדוש, זה קדושי עליון. לא, באמת, זה בחינות שונות. זה בסדר גמור. בסדר גמור. אבל, שפעמים פה, זה התוויה בספור, מחלקות השם שם, זה בתוך הגדר, כן? זה לא עכשיו חסידים ואלה שלא בעד, המתנגדים, אוקיי?
הייתי אומר שכאילו, אולי בעבודת השם, בסדר, כל אחד יש את עבודת השם שלו, אבל אולי יש אישה איכות האמונה, שזה משהו יותר צמיתי, יותר מדבר על חסידות הקדוש ברוך הוא, אולי יהיה כאילו,
אז אני אגיד, בתפיסה החסידית הרווחת המעט שאני מכיר, חושב שזה כזה מעט, אבל עדיין מה שאני מכיר, אף אחד לא חולק לשער הייחוד. זה דיוק חשוב. כולם מקלמים סוגיה של אחדות השם, בטח בקומרנה, בטח בברסלב, פחות עוסקים בזה, עוסקים בזה בשפה אחרת, אבל אף אחד לא חולק על יסודות, כי זה יסוד החסידות. מה שנלמד עכשיו בשער הייחוד, אני מדבר על זה, זה באמת באמת יסוד החסידות. בואו נראה את מבנה הספר ותבינו למה. מבנה הספר של שער הייחוד באמונה, אז הוא אומר, יש את ההקדמה הקצרה שהכנתם אותה עם מכונה חינוך קטן, ולאחר מכן יש 12 י"ב פרקים שמתחלקים לשתי חטיבות. החטיבה הראשונה זה פרקים א' עד ז', שבעצם היא עוסקת באחדות השם יחס לעולמות. החטיבה השנייה זה פרקים ז' עד י"ב, פרק ז' זה שאלה לאן לשייך אותו, אז הוא גם וגם. החטיבה השנייה זה פרק ז' או פרק ח' עד י"ב, וזה אחדות השם ביחס לכוחותיו. באופן אישי, וידוי סיפור שלי על עצמי, רק על עצמי ספר ידעתי, מה שעשה לי באמת אחת המהפכות הגדולות בחיים שלי, החיים האישיים שלי, האמוניים שלי וגם האישיותיים שלי, זה לימוד שער הייחוד והאמונה. אני הגעתי לספר התניא הפוך. למדתי קודם כל איגרת התשובה, ואז שער הייחוד והאמונה, ואז ספר התניא. אחרי זה ראיתי שזקני האנש, החסידים, מסבירים שמי שלא גדל בחב"ד, זה שיתחיל לנגר את התשובה, שער הייחוד, ואז יגיע לתניא. אז כיוונתי לדעת גדולים, השם ככה סידר לי, זה ברוך השם. אני ממש זוכר, כאילו זה היה אתמול, איפה ישבתי, הייתי בתיכון אז, איפה ישבתי ולמדתי לראשונה שער הייחוד ואמונה. אני, חינוך קטן לקח לי כמה ימים, אבל פרק א' ב', אני בלעתי ברצף, אני זוכר איפה ישבתי באיזה כיתה, באיזה היה מוחר בלילה, ואני ממש, פתאום אמרתי, וואו, אתם תכינו עכשיו שיעורי בית את פרקים א' ב', אתם תבינו מה אני מתכוון. כאילו כל המשקפיים שהסתכלתי על העולם היו משקפיים לא נכונות. זה כאילו הרגישו, הרכיבו לי משקפיים חדשים עם מספר שמאפשר לראות את השם בכל דבר. וזה היה, אז אני שמח בשבילכם שאתם זוכרים לי כסף שער הייחוד ואמונה ומתבאס בשביל מי שלא זוכה. אז זה באמת הסוגיות היסוד בחסידות, לא סתם בעל התניא, ורוב האדמו"רים בחב"ד, גם צמח צדק, אדמו"ר השלישי, בטח האדמו"ר אמצעי, והמהר"ש, אדמו"ר הרביעי, אמרו נשמואל, והרש"ב, והרייט, והרבי, כמעט כולם עוסקים כל הזמן בסוגיה של אחדות השם, אצל הרבי אולי זה פחות בולט, כי שמו דגש על המבצועים, אבל הוא גם עוסק בזה לא מעט, כל הזמן. בין השורות וגם לא רק בין השורות. בואו נראה את זה, בואו נתחיל לסכם בקצרה, אחרי שקצת הערכנו, על חינוך קטן. בסדר? ונסכם את זה בקצרה במילותיי. המאמר הזה הוא מאוד קצר יחסית. הוא מכונה חינוך קטן, והוא משמש כהקדמה לשייכות ואמונה. עניינה של הקדמה זו הוא להסביר מהי החשיבות של הספר. ספר שלכאורה עוסק בנושאים כלליים כל כך, עניינים מה שנקרא תיאולוגיים. זה לא עניינים למעשה, זה לא עניינים שנוגעים ישירות לעבודת השם של חסדה ושל ראש גרמה שבת. זה תיאוריה, נכון? זה בא לתנא פותח את ההקדמה בשאלה על הפסוק, חנוך לנער על פי דרכו. גם כי יזקין לא עשר ממנו, נכון? והבעיה שמוצגת היא בעצם בעיית עבודת החינוך בכללותה. הרי כל בית ספר שמכבד את עצמו, או זה לא בית ספר, זה בית חינוך היום, נכון? או ישיבה, אולפנה, ישים עטרה לראשו את הפסוק, חנוך לנער על פי דרכו וכו', נכון? והשאלה היא איך אפשר לחנך מצד אחד על פי דרכו של הילד, נכון? אבל שיהיה באופן רואי, עד כדי כך שגם כי יזקין הוא יסור ממנו. ובעל חובת התלמידים, השם יקום דמו, שנעסוק בתורתו שנה הבאה, הרחיב על כך אפור רבות בהקדמה לחובת התלמידים. ומה שעושה רבנו הוא מבאר בעצם שלמדנו כבר בחלק הראשון שהיסוד לעבודת השם וקיום תורה ומצוות הוא עבודה מתוך אהבה ויראה. אהבה היא שורש לכל מצוות עשה, מצוות עשה, והיראה היא שורש לכל מצוות לא תעשה. כלומר, רגש של אהבה לקדוש ברוך הוא, זה מה שמניע לקיום מצוות עשה, כלומר, מה שמניע לקיים את הרצון של השם יתברך. ורגש היראה זה מה שמונע מאיתנו לעבור את עשה ולא לעשות את רצון השם יתברך. ופה נשאלת השאלה, איך ניתן לייצר אהבה ויראה כאלו עד כדי כך? כלומר, איך שייך לשון עשייה, איך אומר רבנו, איך שייך לשון עשייה גבי אהבה שבלב, או בעברית מצויה יותר, איך אפשר לצוות על רגשות. נכון? אתה מצווה לאהוב אותי. את מצווה לאהוב אותי. אפשר לצוות על מישהו לאהוב? אני לא התחתנתי עם האישה הראשונה שפגשתי. יצאתי ויצאתי ויצאתי. עד שפגשתי את אהבת חיי, והתחתנתי את האחס די השם. הוא הייתי ומתי והוא הייתי. אבל אם הם מצווים לי, איתה אתה מתחתן, אתה חייב לאהוב אותה, זה לא פשוט. אהבה הרי זה תחושת הלב, נכון? זה כביכול משהו ספונטני. אז איך אפשר ניתן לצוות על אהבה? ואהבת את השם אלוקיך, דרבה לקוש תחטוף מכות, נכון? זה, כאילו מה? אז כדי לענות על השאלה הזו, יש להגיע להבנה עמוקה יותר, מהי אהבת השם? מאיכן היא נובעת בלב של האדם? ובעל התניא קובע שאהבה היא לא סוג אחד. יש הרבה אהבות מסוגים שונים. בספר התניא דיברנו על 10 סוגים שונים של אהבה. אבל בכללות, אומר בעל התניא, אפשר לדבר על שתי דרגות בסיסיות באהבת השם. יש את האהבה הטבעית שבנפש האלוקית, שהיא חזקה ועוצמתית מאוד, ואהבה הזו יכולה להביא את האדם לכדי תענוג עילאי, אפילו לכלות הנפש. דיברנו על זה. גם דוגמה, כן? אוקיי. אבל האהבה הזאת היא מגיעה רק עם מתנה מלמעלה. עבודת מתנה יתנת כהונתכם. היא לא מצויה אצל רוב בני אדם, היא שמורה בעיקר לצדיקים. והדרגה השנייה זו דרגה של אהבה ששייכת לכל אחד, והאהבה הזו מגיעה כתוצאה מעבודת האדם. ובעיקר כתולדה של עבודת האדם בהתבוננות, בדיוק. כאשר אדם מתבונן בדברים שמסוגלים לעורר את האהבה, אז מיתות בליבו אהבת השם. כלומר, הוא מסתכל, הוא מתבונן באשתו, כמה היא מגדלת את הילדים, ומנקה, ומבשלת, ואוהבת, ותומכת, ומסייעת, ומקשיבה, וקשובה, והכל, אז זה מאוד טוב, כן? כמה היה פנים לפנים, אחרי נתן הפרק מבב. שהוא מתבונן בגדולת השם, איך הוא עוזר לו, ומחיה אותו, ומהווה אותו, ומפנק אותו, ונתן לו את ההורים הכי טובים, והאחים הכי נפלאים, וכסף, ואת הישיבה הכי טובה, והרבנים, והחברים, והכל, מעורר בו אהבה. אז אומר בעל התניא, באופן כללי, צריך להתבונן בכך שהקדוש ברוך הוא לא זה שמפנק אותנו, הוא לא זה שעושה לנו את החיים שלנו יותר טובים, הוא בעצם, הוא החיים שלנו, הוא חיינו ממש. כלומר, להתבונן באופן פרטי בגדולת השם מצד אחד, אבל עם זאת באהבה אלינו בצורה פרטית. כלומר, הציווי, כאשר משה רבנו אבשלום אומר מחומש דברים, לאהבה את השם, הכוונה שלו לא הייתה על האהבה הראשונה כהשפש, אלא על האהבה השנייה. כלומר, הוא לא מצווה אותנו להתאהב, הוא מצווה אותנו לבצע את הפעולה של ההתבוננות, והיא כבר תביא אותנו, היא תוליד בקרבנו אהבה. אני לא מצווה אותך לאהוב את אשתך. אני מצווה אותך להתבונן ולהכיר מה שהיא עושה עבורך, ומתוך זה אתה כבר תאהב אותה. כן, נכון. ואז זה כבר פועל יוצא. כלומר, לא ניתן לצוות על הרגשות. אבל בהחלט ניתן לצוות אותנו לחשוב על דברים מסוימים, בגלל שהמחשבה היא ברשות האדם עצמו, נכון? אדם הוא בא לבית על המחשבה שלו. אדם לא יכול לייצר רגשות, אבל הוא יכול לייצר את התשתית הרעיונית, העיונית, כדי שהרגשות ייווצרו בשלב השני. לכן לא שייך ציווי על האהבה הטבעית העליונה שעבדת הצדיקים, והיא אכן מגיעה כמתנה מלמעלה. ופה בעצם חוזר בעל התניא לשאלה, על חנוך לנער. הרי האדם הוא מהלך. בזה שהוא מהלך זה אומר שהוא לא, הוא לא עומד. הוא לא סטטי, הוא דינמי, הוא מתקדם. אז אם אדם מתקדם, אז הוא יכול לא רק פול גז בפרונט, בליל חמישי, הוא יכול גם פול גז ברוורס. הוא יכול ליפול ממדרגתו, לעשות שטויות. גם הצדיקים נופלים. אפילו יותר מפעם אחת, וגם יותר משבע פעמים. שבע יפול צדיק. רבנו נחמן מעיד שהוא נפל 1,000 פעמים ביום. אומר, זה צריך ללך ממדרגה למדרגה, ולא לעמוד במדרגה אחת לעולם. אומר פה רבנו בחנוך לנער, נכון? בחינוך קטן. כל מי שלא זז, מה זה אומר? זה אומר שהוא לא בן אדם, הוא מלאך. מלאך הוא סטטי, בני אדם הם דינמיים. לכן לצדיקים, אומרת הרב יוחד אף סמך דלת עמוד א', אין מנוחה, לא בעולם הזה, אבל גם לא בעולם הבא, למלאכים יש מנוחה, אבל הצדיקים האלה כל פעם מתקדמים. הם הולכים מחיל לחיל, לא מדרכי אל דרכי. קרמל, כמה זה חיל בגימטריה? פחות מ-100. 48. כמה זה דרכי בגימטריה? דרכי, דלת ח' י'. 22. מה ההפרש בין 22 ל-48? פשט. בטח שזה פשט שבפשטים. 26, י' כ' ו' כ'. מי שהולך עם השם, אז הוא מחיל לחיל. מי שלא, אז מדרכי אל דרכי, זה באמת פשט. אבל החובה, החיוב ללכת מדרגה לדרגה, זה עלייה וקוץ בה. כלומר, היא תומנת בחובה גם סכנות גדולות. תראו מה אומר רבנו פה בחינוך קטן. אך הנה ידוע ליהודים, תאמה דקרא, מהי דכתיב כי שבע יפול צדיק וקם, ובפרט שהאדם נקרא מהלך ולא עומד, וצריך ללך ממדרגה למדרגה, ולא לעמוד במדרגה אחת לעולם. ובין מדרגה למדרגה, תרם שיגיע למדרגה העליונה ממנה, ובבחינת נפילה ממדרגתו הראשונה. אדם רוצה להתקדם מכיתה א' לכיתה ב'. אי אפשר להיות גם ב-א' וב' ביחד. מה יש באמצע? חופש גדול. אתה מטפס על הסולם, אז בין שלב לשלב מה יש באמצע? אוויר. ולכן כשהוא עובר ממדרגה למדרגה, אדם חייב לאבד את מדרגתו הראשונה כדי שיוכל לזכות את המדרגה הבאה. לגמרי, נכון? אתה עובר דרך הניוטרל, נכון? עכשיו, דוגמה, ראינו שאחד התנאים עלה לארץ ישראל, מה צריך לעשות? אחד המורים, אולה, בזירה, נכון? הוא היה צריך לשכוח, התענה 100 תעניות, כדי לשכוח תלמודו של בבבל, כדי שיהיה כלי קיבול לקראת תורה של רבי יוחנן בארץ ישראל בטבריה. דיברנו על זה בל"ג בעומר, נכון? שלכן אמרו בשבת, דפוף למד ח', שעתידי התורה להשתגח מישראל, כי אז עבור המשיח, אז היו חייבים לשכוח את התורה של תורת הגלות, כקבל תורה של משיח, שזה לא יבלבל. ורשב"י אמר, לא, לא צריך. יש ספר הזו ממוצע מחבר. אבל כשאדם עובר ממדרגה למדרגה לשכוח, כי אם עכשיו מה שנקרא, הוא בא לפה עם מוכן של אחרים, אז הוא לא הולך לקיבול התורה החדשה. לכן רבי זירא התענה 100 תעניות. בכל מעבר מנקודה לנקודה יש ערעור, יש פער של אי יציבות, וזה פער מובנה. המדרגה הקודמת רק תגביל אותנו. ולכן צריך לדעת להשליך. מכירים את זה? אדם הולך בבריכה, הולך ברדודים, הולך ברדודים, ואז הוא מגיע, מגיע השתה שבו מתחיל לעשות, מתחיל לשחות, נכון? או כל אחד איכשהו נוהג. אז מה עושים? או שאתה מפיל את עצמך, או שאתה קופץ ומתחיל את השחייה שלך. נכון? אתה חייב לעשות איזושהי פעולה של השלכה, עכשיו מידת ידיים, זה מאוד פשוט. למה שאני לא צריך לעשות מידת ידיים? אתם יודעים לעשות מידת ידיים? זה לא טכניקה, נכון. מה הסוד? זה לא רק לי, אבל באמת לקפוץ. כל אלה שעם השכל, אתם יודעים, טו אובר שחלטנים, אז הם מנסים גם לשים את הידיים, בעוד שהרגליים יהיו על הקרקע. כן, הם לא משליחים על השם יבוא. היה פה, כשהייתי תלמיד, היינו עושים חבורה לפני מנחה, בעמידת ידיים. כל זה חבורה, בהשליך על השם יבוא. וכל מי שלא יודע להשליך על השם יבוא, לא הצליח. אתה צריך מה שנקרא, באמת, לקפוץ, ולהאמין שאני מחזיק אותך, אתה לא טיפול עם המצח, אל תדאג. אוקיי? וכל עד, זה מתחיק, אתה רואה, אנשים חלטנים, הם לא מצליחים. כל מעבר ממהות למהות, מיש ליש, חייב לעבור דרך אלמנט של עין. אנשים שהם מאוד ככה, להחזיק כל דבר. קונטרול פריק, קשה למשחק, קשה להשליך. ולכן בין מדרגה למדרגה יש חלל פנוי. צריך לקפוץ מעל החלל הזה, ואז באותו רגע שאתה בין העולמות, כלומר אתה לא שייך עכשיו לאף מדרגה, נכון? אתה לא באלף ולא בבית. יש הרבה שמפחדים מזה, ולכן הם מקבים את עצמם במדרגה המוכרת להם, גם אם היא לא נוחה. יש סיפור, סיפור לא פשוט, שפעם רבי יעקב קרנץ, מי זה יעקב קרנץ, מכירים אותו? ידיד צדיק לקדוש, המגיד מדובנה, שמעתם עליו? בעל המשלים, משלי המגיד מדובנה. כל דבר, הוא היה דרשן, היה משלים, סיפורים מרתקים, הוא היה מאוד מקורב גם לגרא, שהיה בא לשמוע אותו, והוא הגיע למטרית לשבת. אצל המגד ממטרית, וכל החברה הקדישה, והמגד אמר, בוא תישאר לשבת. והוא הסכים להישאר, ואז בליל שבת, אחרי הקידוש, המגד ממטרית אומר, נו, רבנו המגד מדובנה, תגיד דבר תורה. כלומר, משל, למה הדבר דומה? אתה מספר סיפור, וכולם מרותקים. למחרת בבוקר, בסעודת הבוקר, כן, אחרי הקיגל והארינג, אומר המגד ממטרית, רבנו המגד מדובנה, ספר סיפור, דבר תורה, ורתיר. אומר, משל, למה הדבר דומה? וסיפור, תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת נקודה שלישית, אמר גנזי תמיד היה דורש, על פי מלמד כלח, כל התלמידים, מי זה התלמידים בעלתניה, לעמלי מלך, קדושת לוי, זה גדולי העולם, כן? מחכים שהמגיד ידרוש, הוא אומר, נו, המגיד ידוג מה, דבר תוירה, אומר, משל, למה הדבר דומה, טה-טה-טה-טה-טה, וככה הסתמה השבת, והמגיד נסע לדרכו, המגיד מדובנה, שאלו התלמידים, אמרו לו, רבנו, המגיד מלך, רצינו לשמוע אותך, מה אתה לדבר כל כך הרבה כל הזמן? הוא אומר, לא הבנתם, אני רציתי שהוא יגיד לי, לא, אני פה אורח, תדרוש אתה. ואז הייתי לוקח אותו איתי ומעלה אותו להיכל גבוה יותר. אומר, המגיד מדובנה הוא צדיק, וברוב עבודתו הגדולה הביאו אותו להיכל המשלים, וכל כך טוב לו שם, אז הוא נשאר שם, כל דבר של סיפור ומשלים, אוקיי? אבל כל כך טוב לו שם, והוא לא יוצא משם, הוא יכול להגיע למקומות גבוהים, הייתי לוקח אותו איתי, אבל הוא לא רוצה. יש אנשים שאוהבים מאוד מאוד גימטריות, אני גם אוהב גימטריות. אבל אם כל שיעור שלך, כל השיעור שלך, הכל, תמיד הגימטריות, משהו זה, אז למה האדם לא מפסיק עם זה? כי מה, בזה אני טוב, קשה לי להרפות לשחרר מה עכשיו אני... אבל לא יוצא לו כתוב בידה, let it go. שחרר, תן לזה ללכת. כל מעבר מעין, מיש ליש, צריך לעבור דרך העין. אבל אומר פה בעל התניא, אך כי פול לא יוטל, כן? על פי תהילים פרק למד זין. באמת, נכון, גם במעבר בין הנקודות אין נפילה. פיזיקה פשוטה, יש מומנט בעברית. כוח תנופה, תנועה, נכון? שאני רץ, ואני רץ, אז בין צעד לצעד אני נמצא באוויר, אז יש כוח ג'י, גרביטציה, למה אני לא נופל ישר בכינון ישר למטה? כי יש פה תנועה, יש פה את המומנט של התנועה, נכון? בריצה יש חלל בין צעד לצעד, אנחנו בכל זאת מתקדמים בגלל התנופה, בגלל התנועה קדימה. ואז הנפילה היא לא באמת נפילה, אלא היא רק ביחס זמני למדרגה הקודמת. כלומר, מה שמציל אותנו זה הרשימו, זה התנופה, זה התנועה של הצעד במדרגה הקודמת. ולכן למרות שהוא בחלל בין המדרגות, הוא בדרך לדרגה גבוהה יותר מכוח הרשימו של התנועה הקודמת. ולכן אומר בעל התניא, העיקר מה שנשאר לאדם במעבר בין המדרגות, בקשיים בחיים לצורך העניין, זה מדרגת היסוד, מדרגת הבסיס. כלומר, מה שהוא חונך אליו בקטנותו. הנחות התשתיות. מה שאתה נחם בתור ילד בגן, בהתחלה, בשיעור א', כל אחד לפעמים מרגע דילי, זה מה שנשאר לכל החיים. היו המון הורים יהודים שבצר עליהם בשואה האיומה, מסרו את הילדים שלהם לכנסיות. הם ידעו שהכנסיות זה טריטוריה מוגנת, הנאצים לא יכנסו לשם. והכמרים, ימח שמם וזכרם, רשועים ארורים, קיבלו בשמחה. במשך 4-5 שנים גידלו את הילדים האלה, לא בדיוק על פי בדת ועדה חרדית, נכון? כי נוצרים כדבר בניין, מתפילות נצרות והכל, ולא אמרו להם שהם יהודים. וכל מיני גדולי עולם, הנריאטה סול, תכנונה לברכה, וכמובן הצדיקים, הרב כהנמן זצ"ל, הרב הרצוג, הרב ראשי זצ"ל, הם מסתיימים בכנסיות להוציא יהודים. כמובן הכנסייה לא עבדה את זה. באחד המקומות יש מחלוקת עם הרב כהנמן, הרב הרצוג, אני למשל, אני מכיר את הרב כהנמן, סיפר הרב כהנמן, הגיע לכנסייה שהיו בה מאות ילדים יתומים, והיה ידוע שרובם יהודים. הוא בא לכומר, הכומר נתן לו לדבר. אמר לו, אני לא צריך שעה. אומר לו, בסדר, אני אתן לך שתי דקות. אומר לו, לא צריך שתי דקות, מספיק לי 15 שניות. תן לי 20 שניות, אני אגיד לך מי יהודי, מי לא יהודי. הגיעו ילדים, בני 7, 8, 9, שעזבו את ההורים שלהם, השם יקום דמם, בגיל 4-5, מה הם זוכרים? מה הם יודעים? הם יודעים על מצוות צריכות כוונה, מחוקת בבלי וירושלמי, על תפילת השלומים. הם יודעים ראשונים, טמטום כיבשו אותו, לא כיבשו אותו, אהבה עירה. אמר להם הרב כהנמן, קינדר לך, טיירס ויסקין, יודעים אתם מתוקים שלי, יקרים שלי, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. היה כמה שניות שקט, והיו צעקות נוראיות, תתה, מאמה, ועשרות ילדים רצו אליו. מה ילד בן 4 זוכר מעבודת השם? מה הוא זוכר? את הקריצ'מה, את הקריאת מה לפני המיטה, שמאמה ותתה היו אומרים לו על המיטה שלו. זה מה שהוא זוכר. זה מה שהוא זוכר. היסודות הקטנים שקיבלנו בילדות, זה התשתית. ולכן גם כי יזקין לא יסור ממנה. עבודת השם זה דבר דינמי, זה דבר מורכב, זה דבר מסובך. מה שמציל אותנו בעיתות משבר, במעבר בין הדרגות, שומש נפילה, זה הבסיס שלנו. זה היסודות האמוניים שקיבלנו בילדותנו. כי אמונה, תזכרו את זה לכל החיים שלכם ותיישמו את זה לילדים שלכם בעזרת השם. אמונה, והרבה אנשים טועים בזה, גם פה בישיבה, צריך לדעת. מה לעשות? אמונה זה לא פונקציה של השכלה. אמונה זה פונקציה של הפנמה. וזה שני דברים שונים. כי הפנמה זה חודר לרגש, להתחיל אורחים על הבא ועירה. אמונה זה לא השכלה. אמונה זה הפנמה. ולכן ילד בן 4-5 שאין לו מוכן, הוא יכול להיות מאמין יותר גדול מרבון עם זקן וקרס. או בלי זקן ובלי קרס, לא משנה. אוקיי? כל אחד זה הכלי שלו. לילד הרבה יותר קל להפנים יסודות פשוטים. בגלל התמימות שלו. וזוהי המטרה של החינוך. לצקת לילד את התבניות הבסיסיות שיהוו משענת עבורו במעבר בין הדרגות העליונות במהלך חייו. ואז עם החינוך הזה, מה שנקרא עם החינוך הקטן הזה, כן? עם החינוך שלמדנו עכשיו, עם החינוך הקטן הזה, נוכל לעלות מעלה מעלה במדרגות של עבודת השם. אנחנו כתוב פסוק, אנחנו חפיר דרכו, אבל גם כי יזקין. גם הצדיק צריך את המדרגה האמונית שנקראת בהתבוננות. כלומר, הדרגה השנייה, לא רק הרשפה יש, עבודת מתנה. כלומר, שכאשר הצדיק ייפול וגם הצדיקים נופלים, והוא יהיה בין המדרגות, אז הדרגה הנמוכה של אהבת השם תחזיק אותו שהוא בשלב הביניים בשתי המדרגות. ולכן נאמר, גם כי יזקין, ולא נאמר כשיהיה זקן. כי זה מתייחס לשם בו הצדיק מזקין, כלומר הוא מתעלה מדרגה לדרגה, ואז הוא צריך את השלב הזה. אז זה ככה היה פתיחה לשעה איכות והאמונה, בסיכום של חינוך קטן, שיעורי בית לשבוע הבא, להכין בעזרת השם את פרקים א' ב', זה פרקי היסוד של הספר. מומלץ בחום עם הרב שטיינזלץ, זה מהפכה גדולה שם הביאור. אני רק נזכור פה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.